כתוב, ראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. מה שאומר, מה זה לקחת לך לאישה, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, לשאת אותה, אז ישענה באיסור. ראינו, בלי שהיא תעבור את הגיור וכל הדברים האלה. אבל אם נשא את אותה אישה, סופו להיות שונה, שנאמר אחריו, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת צנועה, שנייה. סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. וכך נשמחו פרשיות הללו. אני רוצה להסביר את העניין הזה. מישהו רוצה להתחתן כאן? ברצינות. אתה גם רוצה להתחתן. השאלה מה המניע שלך? למה אתה רוצה להתחתן? אני לא רוצה לשאול כל אחד ואחד כאן. אבל יש מה שנקרא תאווה. לאדם יש תאוות. שאלו אותי למה? איך הקדוש ברוך הוא סידר אותם? תאוות. תאוות לאוכל, תאוות לאישה, תאוות, תאוות, תאוות. כשאתה מקבל החלטות בחיים, שאלה מה המניע להחלטות האלה? למה? סוף מעשה, מחשבה תחילה. אם האדם מתחתן בגלל תאווה, זאת אהבה תלויה בדבר. בטל דבר, בטל אהבה. אחת הסיבות הגדולות, לצערי הרב, בעולם המודרני בכלל, לגירושין, שזה לא יאומן, יש מקומות שזה 50% מהאוכלוסייה המגורשים, בעיקר בארצות המערב, כן, בארצות הברית, באירופה, מקומות כאלה, וגם היום במדינה שלנו, 20% נדמה לי, 24% מתגרשים. למה אתם מתגרשים? מה קרה לכם? מה? אלא אחת הסיבות, לא מסיבה יחידה, אבל אחת הסיבות, שמתחתנים בגלל תאוות. אתה אומר, באה תאווה, פתאום בטלה לך תאווה, כמו המון לטובה. מה זה המון לטובה? שהוא התאווה לה. וידוע הדבר, בבחינה פסיכולוגית, שאדם מתאווה לאישה והוא פורק את אהבתו, במקום האהבה שתלויה בדבר, באה שנאה. שאלו אותי למה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אם האדם מתחתן רק בגלל הסיפוקים שלו, אז כשהוא פורק את סיפוקיו, מה קורה לו? ריקנות כזאת גדולה. אז כתוצאה, את מי הוא מאשים דבר ראשון? את האישה, כמובן. מסכנה האישה. מגיע לה. אבל למה פיתית אותו? למה לא לשנות את דיברתם שמקימים בית לא על בסיס של תאוות? זה מובן, זה מה שרש"י אומר כאן. רש"י אומר, דיברה התורה כנגד יצר הרע. לפעמים אדם לא שולט על השכל שלו, או עם השכל שלו, אלא היצרים שלו תואר שלו. במקרה של מלחמה, זה דבר ידוע, שמלחמה, המציאות של הלוחם, היא לא כמו המציאות שנורמטיבית בשלום, אלא אם כן הוא משרת בצבא הגנה לישראל. אבל שם התפרקות יצרים מוחלטת. ככה זה במלחמות עם בין אומות העולם, אבל גם בינינו באיזה מידה. תסתכלו מה נעשה בסוריה היום. תאוות רצח, תאוות אחרות. אנחנו עומדים מול דבר כמה, איך יכול להיות דבר כזה? עושים דברים נוראים כאלה, כי זה לא נורמטיבי, המציאות של מלחמה. ומי רוצה להתחתן עכשיו? רבותיי. לי, לא אומר שלא צריך תאווה. כמו שאומרים, כשאוכלים צריך תאבון. אבל לא תאבון, אנחנו תאווה. אבל לא רק בגלל זה. למה צריך להתחתן? אתם לא יודעים. בגלל שהאלוקים מצווה עלינו. זה האמת. קרו ורבו. אתה לא מתחתן שיפרוק יצרים, שיפוקים או משהו כזה. אלא להקים בית נאמן בישראל. ואל תחשבו שזה כאן להקים בית בישראל. קיבלו את גן, רבי יוסי, זה קל לבית בישראל, איך אתה יודע?
ניסיון.
ניסיון, הם חכם, שבא לניסיון. אבל כשיש רק סיפוקים ותאוות, אז באמת אתה אומר, לא, בשביל מה להתחתן? בשביל כל המשברים שילוו את הרגל, ולא אוכל להתמודד איתם? הוא שורא את החברים שלו, את חברות שלהם, שמתגרשים וסיבוכים, אז היום באמת, לצערנו הרב, הרבה אנשים לא מתחתנים. יש משפחות חד-הוריות, זה נקרא, כל מיני בלגנים, כל מיני דברים כאלה. זה מה שרש"י אומר. טוב, בסדר, אתה שטוף תאוות, אתה לוחם. אבל תדע לך, אם זאת היא הסיבה שאתה מתחתן איתה, בגלל שהיא יפת תואר, אתה מתאווה לה, אתה תשנא אותה בסוף. איך התורה יודעת? היא מכירה את נפש האדם. תדע לך, אם יגדלו לך בבית ילדים בבית שאתה שונא את אשתך, או איזה בנדיט יצא, בן סורר ומורה, זה אבא טליה, הרי הילדים, מה זה הבית? זה החממה שהם גדלים בה, ואם בתוך החממה הזה יש בלגן, אז מה קורה? קורה שהילדים יוצאים מופרעים, סליחה שאני אומר, בן סורר ומורה. זה מה שרש"י אומר כאן. לכן, אם אתם רוצים להתחתן ברצינות, מה אתם צריכים? לעשות את רצון מי? רצות היצרים או התאוות או רצון השם? אה? רצון השם. מה הוא אומר? תתחתן, אבל היא מכוערת. תתחתן. מה זה באמת? מרצינות. מה לעשות? יכול לקרוא דבר כזה? דרך אגב, אני יכול להגיד, אישה, היופי האמיתי שלה זה הנפש שלה. זה האמת, כי האישה היא כמו פרח. היא פה, בגיל מסוים היא פורחת, היא מתבגרת, מתדקנת, אז היא כבר לא פורחת. עליה כותרת עם השמלות, זה כבר נובל. פתאום, אז מה יהיה? אותה אישה היפהפייה שהכרת אותך מכיר אותה, היא נסתה כבר זקנה, תזרוק אותה, מה את עושה? זה מובן. ולכן צריך להתחתן קודם כל בשביל רצון השם. לא שהיא לא צריכה להיות יפה, היא צריכה נראה, יפה, מסודרת. אבל אם זאת היא התאווה, זה הדבר היחידי שמוליך אתכם להקים בית, חבל על הזמן. בוודאי תבוא שם סימן. בוודאי יוליד ילדים מופרעים, סליחה. כמה טוב שיש לנו תורה, מלמד אותנו איך להתחתן, מי להתחתן. נשמעי אותו בטח. אנחנו פרק זין במשנה ג' כיצד מזמנים בשלושה, אומר נברך. בשלושה והוא אומר ברכו. בעשרה אומר נברך לאלוקינו. בעשרה והוא אומר ברכו לאלוקינו. 11 ו-11 ריבו. במאה אומר נברך להשם אלוקינו. במאה והוא אומר ברכו. באלף אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל. באלף והוא אומר ברכו. בריבו אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי צבאות יושב הקרובים. על המזון שאכלנו, בריבו והוא אומר ברכו. כעניין שהוא מברך, כך עונים אחריו ברוך השם אלוקינו, אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות, יושב הקרובים, על המזון שאכלנו. רבי יוסי אומר, לפי רוב הקהל אין מברכים, שנאמר, במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. רבי עקיבא, מה מצינו בבית הכנסת? אחד מרובים ואחד מעטים, אומר ברכו את השם. רבי ישמעאל אומר ברכו את השם המבורך. טוב, זה התוכן של הברכה. עכשיו, יש כאן דעות שונות בעניין הזה. בואו נראה אחד לאחד. הדעה הראשונה אומרת, תלוי בריבוי האנשים. אם יש הרבה אנשים, כמה שיותר הרבה אנשים יש, היותר שמות של האלוקים מופיע. בגוונים שונים. שם אלוקים זה, זה, זה הופעה או גילוי רצון האלוקים. כמו שחז"ל אומרים, שם הוויה זה מידת הרחמים, שם אלוקים זה מידת הדין וכו'. יש גם נקרא אלוקי ישראל. מה זה אלוקי ישראל? אלוקי הצבאות. זה שהאלוקים המתגלם דרך עם ישראל. אבל תמיד לזכור שהאלוקים בעצמו לא משתנה. שאלו אותי למה, אני לא יודע. אבל זה אבן היסוד של כל אמונתנו. האלוקים נשאר תמיד אותו דבר. לא משתנה. אנחנו משתנים, אנחנו כבני אדם משתנים. אנחנו רואים פעם את המידה הזאת, פעם את המידה הזאת, פעם זאת. והשמות של אלוקים בעצם הם בגילוי המידות של הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו לומדים אותם או חווים אותם, או... זה השמות השונים. אז גם כאן, כמה שיש יותר, יש מי שאומר שגם משתנה השם בהתאם. בוא נראה את זה בתוך. יצא מזנית, מהו הנוסח של ברכת הזימון? בשלושה שאכלו, כאחד אומר המזמן, נברך שאכלנו משלו. נברך זה לשון רבים, המינימום של רבים שאפשר לברך זה שלושה. בשלושה והוא, אם יש שלושה מלבד המזמן, כן, אומר להם המזמן, ברכו שאכלנו משלו, שהרי חוץ ממנו, עוד שלושה יש כאן, הוא הרביעי, אז ברכו שאכלנו משלו, חוץ ממנו יש שלושה, כן, שחייבים בזימון, בגמרא מבררים שיכול גם לומר ברכו, אבל מכל מקום נברך עדיף שאינו מוציא את עצמו מן הכלל. בעשרה שאכלו כאחד אומר המזמן, נברך לאלוקינו שאכלנו משלו. יש גורם נברך אלוקינו. והיא הגרסה המקובלת, היום אנחנו אומרים שאם יש עשרה בזימון, אומרים נברך אלוקינו. כן? זה התוספת, נאמר, ברכו, במקהלות ברכו אלוקים, דווקא אלוקים. בעשרה והוא, אם יש עשרה בלבד המזמן, אומר להם, ברכו, כמו שראינו מקודם, אלוקינו שכנו שלו. 11 ואחד עשר ריבו, בין 11 בין 100,000 מזמנים, שאכלו כאחד, דין אחד להם, בגמרא מבואר שזו דעת רבי עקיבא, הסובר שבין המרובים ומועטים מעשרה ולמעלה תמיד אומר המזמן את אותו נוסח, כמו שאנחנו נוהגים, לא תהיה לך. ברכו או נברך אלוקינו שאכלנו משלו. אבל מכאן בערך דעת רבי יוסי הגלילי הסובר שאם ריבוי הקהל יש להוסיף אזכרות השם בנוסח הזימון, דהיינו. כמה שיש קהל יותר גדול, גילוי אלוקים הוא יותר גדול. למשל, במעמד הר סיני, אם היה חסר, הייתה חסרה שפחה אחת אפילו, בתוך המעמד הזה, לא היה גילוי אלוקים של מעמד הר סיני. ושמעו מפי הגבורה, ממש שמעו את שתי הדיברות הראשונות. אז הריבוי הוא מוביל לגבי גילוי השכינה, לגילוי אחר, במניין, מניין הוא כל כך חשוב, מדוע? כי ישנם 10 יהודים, זה לא כמו שיש פחות מ10 יהודים. מבחינת גילוי אור השם בעולם, גילוי שכינה. אותו דבר גם דברים כלליים. 60 ריבוי יצאנו ממצרים, לא במקרה. הריבוי הביא את זה. אותו דבר, מדינת ישראל, כמה יהודים היו אז? 60 ריבוי גם, מעניין. אותו דבר. אז זהו, רבי יוסי אומר, תלוי, אומר, תלוי כמה יש יהודים. כמה שיש יותר יהודים, יש יותר גילוי שכינה. היום כמה יהודים יש במדינת ישראל? 6.5. כן. 6.5, בעברית. 6.5. עוד מה, עוד כמה ימים יהיו יותר. מה זה, כבר? כל יום. אני שמתי לב שיש יותר לידות מאשר הלוויות. שמתם לב? שמתם לב? אנחנו מתרבים בצורה דרמטית. עשרות, כל שנה, אני לא מדבר על עלייה. אני מדבר על ריבוי פנימי. כל שנה, נדמה לי 170 אלף אנשים. 170 אלף זה כמו נאמר אשקלון. כל שנה עוד אשקלון. עכשיו אתם מבינים למה יש מצוקת דיור כזה וזה לא. אנחנו לא מבינים מה קורה. אנחנו זה כמו עץ, הריבוי הוא ככה. זאת אומרת, לא ישר, אלא כל משפחה עוד, עוד. אתמול הייתה לנו שבע ברכות. אז לנכדה שלי שהתחתנה, שיהיה לה מזל טובה. אז המשפחות, לדוגמה, המשפחה של הוריי, היו שני ילדים, אחי ואני, שיש לי... זה הכל. אין, איך אומרים, אחרי השואה וכל זה, ככה זה היה נורמה. המשפחה שלי, של אחי נאמר, למרות שהוא לא ברוך אני... אני אומר, אם הוריי יקומו מהקברה ולא רואים את המשפחה, איזה שמחה הייתה להם. אני לא רוצה להגיד לכם את המשפחה. אבל אני אומר, אם נעשות את כל המשפחה, עולם שמחות. לא, באמת, עולם שמחות. אני אומר, עשרות, עשרות, אני לא מדבר על דור השלישי שיבוא בעזרת השם. אני אומר על הילדים ועל הכלות והחתנים והנכדים והדנינים וכל הדברים האלה. לאמא של אשתי שתחיה, היא נפטרה בגיל 102. היו 200 צאצאים. היא הייתה בודדה כמעט, מה נשאר מהם? שאלו אותי, זה מקרה הדבר הזה? אלא באמת, בארץ ישראל, אחד הביטויים לארץ ישראל זה ההתרבות העצומה שיש כאן. לא שאנחנו בוחרים את זה, אני מדבר על עובדות בשטח. מתרבה, הארץ מתפתחה, בונים ערים, בונים כפרים. פעם היה איזה כפר קטן, היום הוא מגרדי שחקים שם, כל דבר הכי קטן הפך לדבר גדול, כמותית אני אומר. אבל הכלל הוא שכמות יוצרת איכות זה. מבחינה רוחנית. אז זה מה שאומר, אם יש יותר מעשרה או רבי עשרים, מה? יש גילוי אלוקים יותר גדול. לכן, השמות הולכים ומשתנים בהתאם לזה. ועשרה והוא אומר ברכו, אחד עשרה ואחד עשרה יבוא. ומאה אומר נברך להשם, ומאה והוא אומר ברכו, באלף אומר נברך להשם אלוקינו, איזה אלוקינו? אלוקי ישראל, זה גילוי עוד יותר גדול. ואומר נברך להשם אלוקי ישראל. באלף הוא אומר ברכו. בריבו אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות. איזה צבאות, צבאות השמיים, צבאות, כל הצבאות שבעולם. כן? איפה הוא? יושב הקרובים. האלוקים של כל צבאי צבאות שיש בעולם, איפה הוא יושב, באיזה מקום? בקודש הקודשים. קרובים, איפה זה הקרובים? בקודש הקודשים יש שם הקרובים. יושב הקרובים, מתגלה דרך הקרובים, דרך המקום הזה. בריבו והוא אומר ברכו, בקריאה שהוא מברך, וכך עונים אחריו, ברוך השם, אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות, יושב הקרובים על המזון שחר. רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל אין מברכים כמו שראינו. שנאמר, מקהלות ברכו אלוקים, השם ימכור ישראל. אמר רבי עקיבא, מה מצאנו בבית הכנסת, אחד מרובין ואחד מועטים, אומר ברכו את השם, שיש מניין, ולא משנה אם יש מניין או אם יש 100 אנשים בבית כנסת. רבי ישמעאל אומר, ברכו את השם המבורך. ככה אנחנו נוהגים. אורות, 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 אורות. הלך האידאות. אז אמרנו, יש שני, נחזור על הרעיון המרכזי, שתי אידאות בבריאה, בחברה, בהיסטוריה וכל זה. האידאה האלוקית, דהיינו, האידאה האלוקית זה המגמה המוסרית, הרוחנית, שקיימת בבריאה כולה, והאידאה החברתית שהחברה האנושית. ושתי האידאות האלה, בניין החברה האנושית. כמו גוף ונשמה, צריכות להתחבר, ככה גם העידות האלה. כשהן לא מחוברות, אז יש צורות צורות. זאת אומרת, אם האדם חי רק בידי אחת, או רוחנית, או חומרנית, נאמר, אז באמת יש קשיים עצומים. כן. על זה מדבר כאן הרב מבחינה לאומית, מבחינה אנושית גם. בואו נראה, ג' אנחנו בדף קוף ו'. אמנם, למעלה, אמנם קמו לה אחרי אשר נעשה העיירה העליונה של דור המדבר. דור המדבר זה דור הגלות. דור הפלאות, גואלים ומושיעים, הכוונה היא לבית בית ראשון, הכוונה השופטים, כן, שהיו, אשר עזרו העזר מעט והשמחו בנפילתה, ולפעמים הופיעו גיבורי אל, כמו שמשון הגיבור ואחרים, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והקשרוה עוד בצרור החיה במרום ההורה של הרעיון האלוקי בתקופת השופטים, שהיה שם משברים לאומיים קשים מאוד. כן, היו נשלטים על ידי כל מיני עמים זרים, והם, מה שנקרא השופטים, הם ניסו לרומם, להעלות את העם למדרגה מוסרית יותר. לעד לא ישכח מזיכרונה אותה תור הזהב שהיא פריחתת ימי שלמה. אצל שלמה, לכן גם נקרא שלמה, משום שלמות, היו תקופה קצרה מאוד שהאידאה האלוקית והאידאה החברתית התאחדו ביחד. בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה ההרמונית. וקיימה שיערה בהשלמות. שיערה זה לבנה. כנסת ישראל משולל לבנה. אז הכנסת ישראל היא בשלמותה. ולכן הלבנה במלואה זה בקר. אז באותה תקופה, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שמקרינה עד היום, שאפה האידאה הלאומית, רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, בתינה כזיב הדרה, מהרעיון האלוקי הטהור. וכל זה של העבר הוא בא למדת לנו לעתיד. זה לא רק מה שהיה בשלמה. אנחנו מתפללים לישועה, מצפים לישועה. והחיבור בין שתי האידאות האלה. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ של הרעיון האלוקי, שממנו יצא עוז בבהירותו התוכן הלאומי. גם היום, זה שאנחנו היום מדינה מפותחת מבחינה כלכלית, מבחינה זה, זה כלי, אבל זה קשור גם להתפתחות הרוחנית והמוסרית, שתבוא בהמשך הדרך, תתגלה בהמשך הדרך. במחשבה האלוקית בצורתה הישראלית, הועילה להשפיע חיי עונג אז, כמו שנאמר בימי שלמה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, היה שם ממש שלווה. חיים של כבוד ורמות רוח בכל הגוי כולו, להתרומם על מבטי השירה החיה האלוקית אל מרומי פאר החיים, שירה של כבודה של דוד המלך מעין מנורות ישראל, הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרננה, כמו בשיר השירים, לא היה עולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כי שיר השירים כל כולו גילוי של אהבה של אלוקים אלינו, ושלנו אל אלוקים. אלוקים אלינו זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שאדם מגלה בעצם שהאלוקים אוהב אותנו כל הזמן, בכל מצב, בכל רגע, בין בהארת פנים, בין בהסתר פנים, בכל דבר. שיר השירים זה ביטוי לאהבה הזאת. זה היה מי כתב את שיר השירים? שלמה המלך. למה? לא בגלל שהוא היה כישרוני או משהו כזה, אלא שהוא חי במצב שהמחאה הלאומית, היינו בשלמות. הוא כמלך, הוא ביטא את המצב הלאומי, לא, זה לא עניין פרטי שהוא כותב מה שהוא כותב. אלא זה שיר של שלמות. זה מה שאומר רבי עקיבא, לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שהתגלתה אהבת אלוקים, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. וזה יהיה בעזרת השם בימים הקרובים. האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמובן אנחנו גם אוהבים אותו, נאהב אותו באמת, זה לא רחוק מאיתנו. עצם העובדה שיש קיבוץ גלויות זה סימן לאהבת השם את אלינו. עצם העובדה שיש מדינת ישראל זה אהבת השם אלינו. כשהיינו בגלות היה אשתר פנים נורא הדבר הזה. היינו רק לפני 70 שנה או קצת יותר באושוויץ, צריך לזכור. היינו במקומות הכי גרועים שיכולים להיות. גם אז הוא אהב אותנו. שאלו אותי למה? כי הוא אוהב אותנו כל הזמן. זה אהבה שאינה תלויה בדבר.